אז אנחנו בנתיב גמילות חסדים בפרק שלישי, בקטע שעוסק בביאור הברייתא שמופיעה בפרק שני במסכת והמסיע ובפרק הגוזל. הגמרא מביאה ברייתא, כתוב בברייתא והודעת להם. הברייתא דורשת, זה ברייתא שדורשת את הפסוק, תני רב יוסף, ברייתא שדורשת את הפסוק והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. אז כתוב בברייתא והודעת להם, זה בית חייהם, את הדרך זה גמילות חסדים, אשר ילכו זה ביקור חולים, בה זו קבורה, ואת המעשה זה הדין, אשר יעשון זו לפנים משורת הדין. זאת אומרת, דרשה שהתנא דורש על כל חלק וחלק מהפסוק, ועל זה הגמרא דנה. אחרי שהביאה את הברייתא, אז הגמרא שואלת, כתוב אשר ילכו זה ביקור חולים, אתה קודם כל אומר את הדרך זה גמילות חסדים, אחרי זה אתה דורש אשר ילכו זה ביקור חולים. שואלת הגמרא, היינו גמילות חסדים, היינו ביקור חולים, זאת אומרת מה ההבדל בין ביקור חולים, זה צורה של גמילות חסדים. אז אם אתה דרשת באופן כללי מהמילה הדרך גמילות חסדים, אז מה פתאום אתה דורש אשר ילכו זה ביקור חולים? הרי בגמילות חסדים, הרי ביקור חולים זה צורה של גמילות חסד, נכון? זה אדם, אז כבר אמרת והודעת להם את הדרך, הדרך זו גמילות חסדים, אז זה כלל את כל צורות גמילות החסדים. זה שואלת הגמרא, היינו גמילות חסדים? אומרת הגמרא, לא נצריך אלא לבן גילו, דאמר מר, בן גילו נוטל אחד מ-60 מחוליו, ואפילו אחי מבאי לזל גבי, כן? ואפילו אחי מבאי עלי למייז על גבי. זאת אומרת, הגמרא, שהחידוש פה, שחובת ביקור חולים, חובת ביקור חולים מתייחסת גם לבן גילו, בן גילו של החולה. מה יש? בן גילו של החולה, נראה לי שרשי כותב שם בן גילו זה בן מזלו, הם נולדו באותו מזל, כן? בן גילו של החולה נוטל אחד מ-60 בחוליו. אז לכאורה מה הכוונה? לכאורה אני מבין שהכוונה היא שכשהוא הולך לבקר את אותו חולה, כשהוא הולך לבקר, בעצם אני הייתי רוצה לראות את רשי, איפה יש לנו מראה? בוא נראה מראה, זה או במציע או בבקמה, מעניין אותי. רגע, מה אתה אומר?
בבקמה לפי
בבקמה או במציע? זה מופיע גם בבקמה, גם
בשניהם,
בשניהם, רק אני רוצה לראות איך רשי פירש את לא נצריך אלא לבן גילו. רגע, יש פה בבקמה? אולי כאן, רגע, נסחוב את זה רגע. יש, מצאתי. מה אתה אומר?
אז זה לא בקמה.
כן, יש גם המקמה, גם המסיע. רגע אחד.
עוד תורשי?
כן, תורשי.
לא, נוכל להוסיף באחד.
רגע, לא, יש לי גם בבקמה. זה שתי רגע, זה גמרא ודף במסיע דף, הוא לא ציין איפה.
למד עמוד
ב', יפה, למד, הנה כאן, איך רש"י אומר? רגע, אז כאן רש"י לא פירש. ואיפה, איפה זה שמה? באיזה, בגוזל עצים דף
קוף עמוד א',
הנה כאן רגע אחד, הנה כאן או רגע, אבל כאן רש"י לא פירש. ביקור חולים הוא קבורה, פרחין על בלו מציאו עדיין ומילו חסדים, ומוקילה ביקור חולים מבין גילו ונוטל אחד מ-60 בחוליו. לכאורה, מה הכוונה? מה הכוונה? אני הבנתי שהפירוש הוא ככה, אף על פי שהוא נוטל אחד מ-60 בחוליו, זאת אומרת לכאורה כביכול מביא עליו את המחלה, והחידוש הוא שאף על פי כן הוא צריך, אני לא בטוח שזה הפירוש, בגלל זה אני רוצה לראות שרש"י כותב את זה. רגע אחד, מה הכוונה נוטל אחד מ-60 בחוליו? רגע אחד, דאמר מר בן גילו נוטל אחד מ-60 בחוליו, לכאורה זה הפשט. ואפילו, רגע נראה איך יש פה מרשה. רגע אחד, כן יש מרשה. רגע אחד, לא מסביר.
בכמה?
לא, אני לא מאמין. לא מאמין. השאלה של הכתובה היא רק במציאה. היא מה שואלת, היינו ביקור חולים, היינו מילות חסדים. אני חושב שזאת הכוונה, שהכוונה היא שאף על פי שהוא נוטל אחד מ-60 בחוליו, בכל זאת יש עליו מצווה. זאת אומרת, אני אסביר מה הכוונה. בדרך כלל אתה יכול לומר, אדם מצווה לעשות מילות חסד, אבל זה באופן שהוא לא נפגע מזה. אבל אם הוא עצמו ייפגע כתוצאה מזה, כי הוא נוטל אחד מ-60 בחוליו, אז הייתי חושב שבמקרה כזה הוא לא חייב. כמה שמלן שגם במקרה כזה, ככה אני הייתי מפרש, אבל אני לא בטוח, אני צריך לראות שבאמת הראשונים פירשו כך. ככה נראה לי עכשיו, שזה החידוש כאן. על כל פנים נראה איך שהוא מפרש, אולי נראה מה שהוא אומר. ואמר לו נצרך, הנה הוא אומר, הנה. ואמר לו נצרך אלא לבן גילו. אתם רואים? דע, כי עיקר ביקור חולים, כי אשר הוא חולה והתרמז לי. ואם הולך בן גילו אליו, אני עוד מסביר למה הוא מתכוון, ואם הולך בן גילו אליו ומתחבר אליו, הרי משתתף עמו בחולי ונוטל דבר ממנו בשביל השיתוף והחיבור הזה, ודווקא חלק 60, כי אינו מקבל עיקר החולי, וכל דבר שהוא אינו עיקר הוא אחד מ-60. אמרו אבותינו זה על חלום, אחד מ-60 בנבואה, ואין כאן מקום זה ומקום אחר יתבהר. אני אסביר מה הוא אומר. אז אני חושב שממנו גם כן נראה כמו שאני הבנתי. זאת אומרת, הוא אומר ככה, הוא מסביר, כי אשר הוא חולה והתרמז לי. זאת אומרת, המציאות של החולי היא ריוע, זה נקרא ריוע של המזל, כן? ריוע של מזלו. האמת, יש ריאותה במזל. ואם הולך בן גילו אליו ומתחבר אליו, הרי משתתף עמו בחולי. זאת אומרת, הוא עוזר לו כביכול לשאת את המסע של החולי, בעצם העובדה שהוא מתחבר אליו. הביקור הוא כאין התחברות, ונוטל דבר ממנו. זאת אומרת, בעצם העובדה הזאת הוא כאילו כמו שכשאתה עוזר למישהו לשאת מסע, אז אתה נושא איתו את המסע, אז חלק מהמשקל של החבילה הולך אליך, זה הופך להיות יותר קל לשאת. כששניים נושאים מסע, יותר קל מאשר אחד נושא אותו, כי הוא מקל מעליו את המשקל שהוא צריך לשאת. אותו דבר גם בזה שאני הולך, אדם הולך לבקר חולה כשהוא בן גילו, הוא בן מזלו, ודווקא כשהוא בן מזלו, כי אם הוא לא בן מזלו אז הוא לא יכול להתחבר אליו כביכול. זה מה שיוצא מהמהר"ל. כשהוא בן מזלו, זה גם יוצא מהגמרא, כשהוא בן מזלו, בן גילו זה בן מזלו. אנחנו היום קוראים בן גילו, בן גיל, הכוונה היא בין, הם שניהם בני אותו גיל, אבל הכוונה כאן זה לא רק הגיל, הכוונה כמו שהוא אומר, כמו שהכוונה המזל, בדיוק המזל, מזל החודש, כן? הם שייכים לאותה מסגרת. אז כמו שהמהר"ל אומר, ההבנה היא שיש פה ריאותה של מזלו של אותו אדם החולה, וכשאני עוזר, כשאני בא אליו ומתחבר אליו, כביכול אני עוזר לו לשאת את המסע של החולי. אבל בזה שאני, איך אני עוזר? כי אני לוקח עליי חלק.
לפי זה אחרים לא?
מה?
לפי זה אחרים לא?
או, אז לא, אז, אז זה מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת ככה, גמילות חסדים, ביקור חולים. שאלה הגמרא, היינו ביקור חולים, היינו גמילות חסדים. אתה כבר הבאת גמילות חסדים, מה אתה צריך להגיד ביקור חולים? אני אומר חידוש, כי בדרך כלל אני יכול להגיד גמילות חסד זה כשאני לא מפסיד, כשאני לא מפסיד. אבל אם אני הולך לבקר חולה כשאני בן גילו, אז אני לוקח עליי חלק מהחולי. אולי עד כדי כך אתה לא מצווה, אולי עד כדי כך אתה לא מצווה. אתה מצווה לעשות מילות חסד במקום שאתה לא מפסיד, אבל אם אתה עצמך תפסיד, אז אולי באמת אתה לא מצווה. אומרת המראה, לא, חובתך לבקר חולה גם אם על ידי זה אתה כביכול נושא חלק מהמסע שלו.
ואחרים כי עושים מיקור חולים לא מקבלים מהששים?
הם לא מפסיד, לא. אומרת המראה, דווקא בן גילו.
כן, אבל אם יבוא אותו, בוא נגיד, תיאורטית, אם הרבה בני גילו באים לבקר אותו, בסוף הוא יישאר בלי מחלה.
שאלה יפה, שאלה טובה, שאלה טובה, שאלה טובה, שאלה טובה.
יש גם,
לא, אבל לא,
אם הוא בא 60 פעם, הוא מקבל כל החולה.
לא, אז, לא, אז הוא אומר, אז הוא אומר, אז מה הוא אומר? הוא אומר שזה שהגמרא אומרת אחד מ-60, זה לא משהו, זה לא הכוונה. הכוונה היא
הסבל, אולי מוריד לו מהסבל,
מוריד לו, הכוונה העיקר נשאר אצל החולה, אבל הוא לוקח משהו, משהו שהוא לא, תראו את הגדרה של המהר"ל, הוא אומר זה לא העיקר, ודווקא חלק 60, כי אינו מקבל את עיקר החולי, וכל דבר שהוא אינו עיקר, השינוי של חז"ל תמיד באחד מ-60 זה לא העיקר, יותר מזה, לא רק שזה לא העיקר, זה בטל. יש מושג שנקרא בטל ב-60, כן? זה מה שהוא אומר.
הרב הראשי לצרפת לפני האחרון,
סיטרוק, הרב סיטרוק,
היה לו אירוע מוחי, אז הנשיא צרפת שרק הלך לבקר אותו ובטח יועצה וסיפחו לו את הדבר הזה, אז הוא אמר,
אני לוקח,
אני נשיא של 60 מיליון אנשים, אז אני בטח מוריד לך איזה כמות גדולה של המחלה. ככה הוא סיפר בעצמו,
וכל דבר שהוא אינו עיקר הוא אחד מ-60. אמרו רבותינו ז"ל, למשל, איפה רואים את זה? הגמרא אומרת חלום אחד מ-60 בנבואה. אחד מ-60 בנבואה, זאת אומרת בחלום
60 של נבואה.
כן, כן. ואין כאן מקום זה ומקום אחר יתבהר. הלאה, ממשיכה הגמרא ואומרת, הרי הגמרא אמרה קודם בברייתא כתוב ואת המעשה זה הדין, אשר יעשון זו לפנים משורת הדין. ממשיכה הגמרא ואומרת, לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בדין תורה. שואלת הגמרא, דין תורה סלקדאיתך? מה אתה רוצה שידונו דין מה שואלת, דין הדמגיסטה? מה אתה רוצה שידונו דין שאינו דין תורה, דין של רמאים, של 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 הליסטים? אומרת הגמרא, לא, העמידו דבריהם על דין תורה, לא דנו לפנים משורת הדין. פירוש, אז הוא מסביר, אף על גב שהיה, הוא שואל קושייה, מה זאת אומרת לא חרבה ירושלים רק בגלל שדנו בה, לא דנו בה לפנים משורת הדין? זה סיבה לגזור חורבן על ירושלים? נניח זה לא בסדר, אבל זה סיבה לגזור חורבן? אז הוא אומר לא, פירוש, אף על גב שהיו להם חטאים אחרים, לא היה בא חורבן, אלא הקדוש הוא היה משלם להם עונש אחר. אבל כאשר המילו דבריהם על דין תורה ולא רצו רק בדין, דהיינו מענו לדון לפנים משורת הדין, כן, בא מזה החורבן על ידי מידת הדין שהייתה שולטת בהם להחריב אותם. כי אם היו עושים לפנים משורת הדין, גם הקדוש ברוך הוא, כשאדם, יש מידה כנגד מידה. אם אדם דן לפנים משורת הדין, הוא מוכן לצאת מהגדר, להיות וטרן, אז כמו שהוא, כמו שאנחנו וטרנים, אז גם הקדוש ברוך הוא מוותר, כן? וכן דרשו רבותינו ז"ל במסכת ברכות, כתיב, כן, כתוב בפסוק, כתוב אל קנה השם אלוקיך אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. כך כתוב, הקדוש ברוך הוא לא נושא פנים ולא לוקח שוחד. שואלת הגמרא, מה פירוש לא נושא פנים? אנחנו אומרים כל יום בברכת כהנים, יישא השם פניו אליך. מה אתה אומר השם לא נושא פנים? אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, זה ברכת כהנים, יישא השם פניו אליך. אמר הקדוש ברוך הוא, אז מה הסבר? סתירה, מצד אחד לא יישא פנים, מצד שני אנחנו אומרים יישא השם פניו אליך. אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, איך לא יישא פנים לישראל? איך אני יכול שלא לשאת להם פנים? למה? כי אני כתבתי בתורתי ואכלת וסבעת וברכת. זאת אומרת, חובת ברכת המזון חלה רק אם אדם אכל וסבע. אבל אם אדם אכל ולא סבע, הוא לא חייב לברך ברכת המזון. והם מדקדקים עד כזית ועד כביצה. זאת אומרת, הם אוכלים אפילו כזית פת, הם כבר מברכים ברכת המזון. אז במילים אחרות, הגמרא אומרת, הם נוהגים לפני, זה ביטוי שלפנים משורת הדין. אני אמרתי ואכלת וסבעת וברכת. אז מתי מצוות התורה לברך ברכת המזון? רק אם אתה שבע. אז אם אתה אכלת שלא כדי שביעה, אתה לא חייב לברך. אבל ישראל חידשו על עצמם חיוב ברכת המזון, גם כשיהודי אוכל כזית פת, כבר אומרים לו תברך ברכת המזון. יש מחלוקת, כזית או כביצה, זה לא משנה, אבל זה ודאי לא שיעור כדי שביעה. ואף על פי כן מברכים ברכת המזון. אז אומר הקדוש ברוך הוא, איך לא אשא להם פנים? אז זאת אומרת, מה רואים? רואים שכשאנחנו נוהגים לפנים משורת הדין, זה גם גורם שהקדוש ברוך הוא ינהג לפנים משורת הדין. זה מה שהוא אומר.
לא אומרים להסתפק ברכה להקל.
מה?
לא אומרים להסתפק ברכה להקל.
אתה צודק, זה חיוב דרבנן. זה לא חיוב דאורייתא, כן? זה הכוונה. והם מדקדקים עד כזית ועד כביצה. לפיכך, אם היו עושים לפנים משורת הדין, הרי הכתוב אומר, אמרתי עולם חסד ייבנה. ומדבר זה עצמו יש ללמוד גם כן, אז הוא אומר, אם אתה רואה שהנהגת החסד, שהביטוי שלה הוא לפנים משורת הדין, היא גורמת לכך, היא יכולה לגרום לכך שלא יהיה חורבן, אז הוא אומר, אם ככה, חס ושלום, אם מרחיקים את החסד, אז זה הפוך. אז המידה היא הפוכה. זאת אומרת, כשמקרבים את החסד, אז גורמים לכך שההנהגת הקדוש ברוך הוא איתנו תהיה הנהגה של לפנים משורת הדין, של ויתור, של לפנים משורת הדין. אבל אם מרחיקים את החסד, לא נוהגים בחסד, אז זה להפך, זה מוער. מזה עצמו יש ללמוד גם כן. כי הרחקת החסד הוא חורבן העולם ועוד יתבהר. הלאה. פרק ד', יש דברים שהם גם כן גמילות חסדים. כמו הכנסת אורחים וביקור חולים והלוויית המת והמלווה האדם ההולך בדרך, הלוויית החי, אדם הולך ללוות את השני, כן? מלווה אותו, אדם מתארח אצלי, אני הולך ומלווה אותו, כן? וכן הכנסת כלה לחופה, משמח חתן וכלה, כל הדברים האלה הם מילות חסדים. ובפרק לפנין במסכת שבת אמר רבי יוחנן, דולה הכנסת אורחים כמו השכמת בית המדרש דקטני מפני האורחים. כתוב הלשון של המשנה שם, מפנים, המשנה במסכת שבת בפרק 19 דומן, כן, המשנה אומרת מפנים אפילו 4 ו-5 קופות מפני האורחים ומפני ביטול בית המדרש. זאת אומרת, אף על פי שהפינוי של הקופות, הקופות זה סלים גדולים מלאים בדברים שמותר לטלטל אותם, אבל זה תורך לטלטל אותם, אז כתוב שמותר לפנות את הקופות הגדולות מפני האורחים, כדי שיהיה אפשרות לארח את האורחים, או מפני ביטול בית המדרש. זאת אומרת, אם אדם רוצה לתת שיעור בשבת, התלמידים רוצים ללמוד ואין איפה לשבת, כדי שיהיה מקום לשבת צריך לפנות את הקופות האלה, את הסלים האלה. אז כתוב, אבל אומרת הגמרא, תשים לב שבמשנה מוזכרים שני דברים, מפני אורחים ומפני ביטול בית המדרש. אורחים זה הכנסת אורחים, אז רואים ששקולה הכנסת אורחים כביטול בית המדרש, כלימוד תורה. זה מה שהגמרא אומרת. אמר רבי יוחנן, גדולה הכנסת אורחים כמו השכמת בית המדרש דקטני מפני האורחים ומפני ביטול בית המדרש. ורב דימי מן הרדעה אמר, יותר מאש, תשים לב, אם אתה רוצה לדייק בשאול המשנה, אז אתה יכול לראות שהכנסת אורחים היא גדולה יותר מביטול בית המדרש, שהרי כתוב מפני האורחים ורק לאחר מכן כתוב מפני ביטול בית המדרש, כן? משמע שהכנסת אורחים יותר חשובה. אמר רב, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה. יש ראיה מפורשת מפסוק שהכנסת אורחים יותר גדולה מהקבלת פני השכינה. ויאמר, וירא השם אל אברהם, מאמר הידוע, רש"י, בתחילת פרשת וירא, וירא השם אל אברהם, כן, ויאמר, אם נא מצאתי חן בעיניך, כן, הוא רואה את השלושה הערביים, הוא רץ אליהם, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, אם לא, כן, אל נא תעבור מעל עבדיך, תמתין עד שאני אקרא להם ואחרי זה אחזור. נו, הרי אתה עכשיו כביכול מקבל את ריבונו של עולם, אתה מקבל אורח, איך אתה עושה דבר כזה? התשובה היא גדולה, לא, זאת לא, לקדוש ברוך הוא זה לא אורח, לקדוש ברוך הוא זה נקרא הקבלת תנאי השכינה. אתה, אבל הוא רץ לקבל את האורחים, לארח אותם, משמע שזה יותר מהקבלת תנאי השכינה. זה הדרשה של רב. הוא אומר, השם, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. אמר רבי אלעזר, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, אין קטן יכול לומר לגדול אמתן עד שאבוא אצלך. ואילו בקדוש ברוך הוא כתיב, היומר השם, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. פירוש הכנסת אורחים. אז הוא מסביר, עכשיו הוא מסביר. אז הוא אומר כך, מה החשיבות של הכנסת אורחים? מה הופך את הכנסת אורחים לדבר כל כך חשוב, כל כך בעל ערך, שהגמרא אומרת שזה שקול כביטול בית המדרש, כלימוד תורה? אז הוא אומר, פירוש הכנסת אורחים לכבוד האדם, זאת אומרת, היסוד של הכנסת אורחים לכבוד האדם שנברא בצלם אלוקים. זה נקרא הכנסת אורחים. לכבוד האדם שנברא בצלם אלוקים. אז 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 הכנסת אורחים שייכת לכבוד שאתה נותן לאדם, והכבוד שאתה נותן לאדם נובע מהעובדה שהוא בצלם אלוקים. האדם נברא בצלם אלוקים, והוא בכוונה מדייק, אדם לאו דווקא יהודי. הרי רואים שאברהם אבינו רץ לקבל את הוא ראה אותם כערביים, כן? בזויים, בזויים, אבל הוא רץ לארח אותם, כן? אז רואים מה הנימוק? אז אומר, כבוד האדם, האדם נברא בצלם אלוקים.
לא הייתה אפשרות גם לאברהם לקבל אורחים יהודים?
מה?
לא הייתה לו אפשרות לקבל אורחים.
כן, אבל זה לא משנה. אתה על כל פנים רואה שאתה צודק. זה לא משנה. אבל רואים שזה נחשב הכנסת אורחים. הרי אנחנו לומדים משם דיני הכנסת אורחים. משם אתה לומד. כל דיני הכנסת אורחים שאנחנו יודעים, נלמדים משם, מהאירוח של אברהם אבינו. ודבר זה נחשב דבר גדול כמו מישהו... מה, בבקשה?
אין מקום אחר?
מה?
אין מקום אחר?
אם יש מקומות אחרים, יש מקומות אחרים גם כן, אבל קודם כל זה הפרשה הראשונה בתורה שמדברת על הכנסת אורחים, ושנית אתה לומד, לומדים משם הרבה הלכות שקשורות להכנסת אורחים. כן, כל ההנהגה של אברהם אבינו מלמד אותנו איך צריך להתנהג.
תראה, אבל לא הלכה.
מה?
לא מדין הלכה לפי ספר בראשית.
לא, זה הלימוד הרחב, הפירוש הוא, צריך להבין, ספר בראשית זה לא כתוב בו מצוות, אבל מידות טובות אתה לומד מהאבות, ואתה לומד מהאבות איך צריך להתנהג. אתה מחכה את האבות, אתה עושה מה שהם עשו. זאת אומרת, אם אומרים לך יש מצוות הכנסת אורחים, אז כמו ש ישאלו אותך איפה היא כתובה בתורה, אז התשובה היא לא כתובה בתורה אצל אברהם אבינו. זה לא כתוב כמצווה.
נכון.
איפה זה כתוב?
איך לעשות זה שמה?
בדיוק. איפה זה כתוב? זה כתוב בברייתא של רבי יוסף. והודעת להם את הדרך ילכו בה. אז חז"ל דורשים את הדרך, זו גמילות חסדים. אז אתה יודע עכשיו שהכנסת אורחים זה בכלל גמילות חסדים. עכשיו, איך מקיימים את מצוות הכנסת אורחים? זה אתה יכול ללמוד באברהם אבינו. נכון? אז הוא אומר כך. ודבר זה נחשב דבר גדול כמו מישהו משכים לבית המדרש. מה השכמה לבית המדרש? מה היא מיוחדת? הוא אומר, השכמה לבית המדרש היא כבוד התורה. זאת אומרת, יש פה היקש בין כבוד התורה לכבוד האדם. הכנסת אורחים, כמו שהוא הסביר, היסוד שלה זה כבוד האדם. הכנסת אורחים, היסוד של הכנסת אורחים זה כבוד האדם. והגמרא אומרת, גדולה הכנסת אורחים כהשכמת בית המדרש. מה יש בהשכמת בית המדרש? לא כתוב השכמת בית הכנסת, צריך לשים לב. השכמת בית המדרש, השכמה לכבוד התורה. השכמת בית המדרש, הכוונה היא ללמוד. אבל מה הכוונה אני משכים ללמוד? אני משכים ללמוד, פירושו של דבר, זה ביטוי של כבוד תורה. כך אומר המהר"ל. כבוד תורה. ובמשנה במסכת אבות, פרק ג', גם כן כאמר, חביב אדם שנברא בצלם אלוקים. כתוב בהמשך שם, ואמר חביבי ישראל שניתן להם כלי חמדה. מעניין, שני דברים. חביב אדם שנברא בצלם אלוקים, חביב האדם שנברא בצלם אלוקים, אחרי זה כתוב חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. אז האדם חביב, מה עושה את האדם חביב? הצלם אלוקים. מה עושה את ישראל חביבים? לכאורה ישראל חביבים גם כן, הם גם כן בצלם אלוקים, אבל אומרת המשנה, חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. כלי חמדה זה התורה, כן? זה מה שהוא אומר. כי אילו שניהם שווים. מה אילו? מצד אחד צלם אלוקים, מצד שני התורה. יש כביכול הקש, דמיון, בין הצלם אלוקים לבין התורה. וכאמר רב דימי, אז הדעה הראשונה אמרה, גדולה הכנסת אורחים כהקדמת בית המדרש. זה הדעה הראשונה. הדעה השנייה אמרה, לא כהקדמת בית המדרש, גדולה הכנסת אורחים יותר מהשכמת בית המדרש. שהרי אתה רואה שבמשנה כתוב מפנים 4 ו-5 קופות מפני האורחים קודם כל, ורק לאחר מכן כתוב מפני ביטול בית המדרש. אז משמע שהכנסת אורחים קודמת, היא נשנית על כל פנים במשנה קודם. זה מה שהוא אומר. כאמר רב דימי שהוא יותר מן השכמת בית המדרש, כי השכמת בית המדרש זהו כבוד התורה. אז שימו לב איך שהוא מסביר. אבל הכנסת אורחים כבוד אלוקים עצמו, להכניס, זאת אומרת, אתם מבינים? כן. יש הבדל, הוא עושה הבחנה, כבוד התורה, אבל להכניס אורח כי בצלם אלוקים עשה את האדם, זה כבוד לקדוש ברוך הוא. זה כבוד שאתה נותן לקדוש ברוך הוא, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, כן? אבל הכנסת אורחים כבוד אלוקים עצמו, להכניס האורח לבית ולכבדו. ולמה אני מכבד אותו? בשביל שנברא בדמות ובצלם אלוקים, ודבר זה נחשב כבוד השכינה עצמה, והוא יותר מן התורה. עד כדי כך, כבוד השכינה עצמה, והוא יותר מן התורה. ולכך התנא מקדים, זאת אומרת, הגמרא דייקה את זה מהסדר של המשנה, אבל הוא מסביר מה היסוד. היסוד הוא כשאתה מכבד את האדם בגלל היותו בנוי בצלם אלוקים, זה למעשה כבוד שאתה נותן לשכינה עצמה. ולכך התנא מקדים זה שאמר חביב אדם שנברא בצלם אלוקים, זאת אומרת, זה הסיבה להקדמה, מעניין מאוד שהמשנה אמרה חביב אדם שנברא בצלם קודם, אחרי זה אמרה חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה. אז היא יכולה הייתה להגיד להבך, חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה, חביב אדם שנברא בצלם. אומר לא, המשנה הקדימה את החביבות של האדם לפני החביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. מדוע היא הקדימה? משום שזה כבוד לשכינה. צלם אלוקים זה כבוד לשכינה, וזה כבוד לתורה. ודע לך, הוא אומר, דווקא להכניס אורחים, כאמר, אנחנו מדייקים, כן? גדולה הכנסת אורחים, להכניס אורחים, כאמר, שפנים חדשות באו לביתו. וכאשר פנים חדשות באו לביתו, הוא מקבל פנים חדשות בכבוד, זהו כבוד השכינה, כי חביב אדם שנברא בצלם אלוקים. פנים חדשות באו לביתו, מעניין, זה לא סתם פנים חדשות. הכוונה היא, יש פה הוא מדייק, דווקא פנים חדשות, כי יש פה גילוי כביכול חדש של צלם אלוקים. כי כל אדם נברא, המשנה במסכת סנהדרין אומרת ש אדם תובע מטבעות בחותם אחד, וכולם דומות אחת לשנייה. הקדוש ברוך הוא תבע את כל האדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו. המשנה אומרת, להסביר עם זה, למה צריך אדם לומר בשבילי נברא העולם. כל אדם, כך אומרת המשנה, כל אדם צריך לומר בשבילי נברא העולם. למה? משום שאתה רואה, מצד אחד הקדוש ברוך הוא טבע את כל האדם בחותמו של האדם הראשון, אבל אין אחד מהם דומה לחברו. אין אחד מהם דומה לחברו. יש הבדל בין כל אדם אין אחד מהם דומה לחברו. יש הבדל בין אדם לאדם. אז זה אומר שכל אחד הוא מיוחד. כל אחד הוא מיוחד. אז אומר המהר"ל, זה הכוונה פנים חדשות. אתה נפגש, זאת אומרת, יש פה גילוי חדש של שכינה. בכל אדם השכינה מתגלה, הרי כל אדם עשוי בצלם אלוקים, אז הפירוש הוא שבכל אדם השכינה מתגלה באופן מיוחד, אופן שרק זה הגילוי שכינה. הגילוי שכינה שמתגלה בך זה לא הגילוי שכינה שמתגלה בו, וזה לא הגילוי של השכינה. כל אחד מתגלה בו השכינה באופן שונה. אז הוא אומר, זה הגדלות של הכנסת אורחים. הכבוד שאני נותן לשכינה בהכנסת אורחים, בזה שכל אדם נברא בצלם אלוקים, אבל צלם האלוקים שמתגלה באדם הזה, זה לא צלם האלוקים שמתגלה באדם אחר. אז זה דווקא פנים חדשות, הוא אומר. מעניין מאוד, כן?
אז למה זה לא מתקיים כאשר הוא מקבל מישהו שהוא כבר מכיר?
אני לא יודע אם זה לא מתקיים, רק הוא אומר צריך הביטוי של הגדולה הכנסת אורחים, כך הוא רוצה לפרש את הגמרא, הגדלות של הכנסת אורחים שהיא יותר מהשכמת בית המדרש, היא דווקא זה חידוש באמת מה שהוא רוצה לכאן. הוא אומר דווקא בפנים חדשות, כך הוא אומר, כן? ודע לך דווקא להכניס אורחים, כאמר שפנים חדשות באו לביתו. יכול להיות שהכוונה שלו לא כמו שאני עכשיו מסביר. אני מסביר פנים חדשות, זאת אומרת, כביכול, כמו שאתה מבין, שמדובר פה באדם שכביכול לא היה בביתו. אבל יכול להיות שפנים חדשות, הכוונה היא לא במובן זה של חדשות, במובן שהוא חדש ולא לא ישן, אלא זה אדם שלא גר קבוע בבית שלו. הוא לא נמצא אצלו עכשיו. זאת אומרת, בבית שלו הוא עכשיו חדש. הוא בדרך כלל לא נמצא אצלו בבית. עכשיו הוא נמצא אצלו בבית. אז יש פנים חדשות יש פה גילוי שכינה של יש פה גילוי שכינה שלא היה פה קודם. זה הכוונה. למה איזה גילוי שכינה? משום שכל אדם מתגלה בו השכינה באופן מיוחד. כן. אתה מבין מה שאני אומר?
כן.
לא שזה אדם שהוא לא, הוא לא, לא הכניס אותו לביתו עד היום. כן הכניס אותו, אבל הוא בדרך כלל לא נמצא כאן, ועכשיו הוא נמצא כאן. כן.
והרי עכשיו אמרנו שזה מדובר גם בגויים?
מה? כן, זה מה שאמרתי.
אבל שכינה שייכת לגויים?
זה לא משנה. הבצלם אלוקים עשה את
האדם. כן, אבל
שכינה לא, הפירוש הוא, כמו שאמרתי, יש גילוי שכינה בכל יצירה של אדם, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. הבצלם שייך לכל אדם, כן? ורב אמר, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה. וכל זה אומר מהטעם שאמרנו, כן? מעניין מאוד. הוא אומר, גם את דברי רב אתה צריך להבין גם כן באופן, באותו אופן. וכל זה מהטעם אשר אמרנו, כי הקבלת פני השכינה, מעניין מאוד, אין רואה השכינה בעצמו, כי לא יראני האדם וחי. מעניין מאוד מה שהוא אומר, כי לא יראני האדם וחי. אז כשוירא השם אל אברהם, כן, באלוני ממרא, כן, מה פירוש וירא השם אל אברהם? מה, הוא ראה אותו? הפסוק אומר כי לא יראני האדם וחי. משה רבינו הרי ביקש הריני נא את כבודך, אומר לו הקדוש ברוך הוא כי לא יראני, וראית את אחוריי, אבל ופניי לא יראו, ופניי לא יראו. אז הוא אומר, אבל אין דבר זה כמו הכנסת אורחים, שהוא מכבד האדם כאשר באו אליו פנים חדשות, ונראה אליו פנים חדשות, והוא מתחבר לגמרי אל צלם אלוקים. זאת אומרת, בעצם הכנסת אורחים, האדם כביכול זוכה למדרגה שהוא לא זוכה לה אפילו בוירא השם אל אברהם. וירא השם אל אברהם, ודאי זה השראת שכינה, אבל הוא אומר זה השראת שכינה, אבל זהו, פניי לא יראו, כי לא יראני האדם. אבל כשאתה נפגש עם צלם אלוקים, אתה נפגש עם אדם, במידה מסוימת יש פה גילוי של כבוד שכינה שאיננו, לא קיים בוירא השם אל אברהם. ודווקא פנים חדשות כמו האורח שמכניס אותו לביתו והוא מתחבר אליו, אתה דבר זה נחשב כאילו התחבר לשכינה. ואילו דברים עמוקים מאוד, כאשר תבין ההפרש שיש בין הכנסת אורחים והקבלת פני השכינה, כי אין לפרש יותר מזה. טוב, הלאה, ובפרק כמה דסותה על הפסוק והייתה אשל, על אברהם אבינו כתוב והייתה אשל בבאר שבע. אז יש מחלוקת בגמרא מה הכוונה והייתה אשל. רבי יהודה ורבי נחמיה, אחד אמר פרדס ואחד אמר פונדק. אחד אמר שמה זה והייתה אשל, הוא נטע פרדס, ואחד אמר פונדק, כן, הוא בנה פונדק לאירוח לאנשים שיעברו שם. אז שואלת הגמרא, בשלמה למען דמר פרדס, אנו הרתי והייתה שעשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדים, אלא למען דמר פונדק, מהי והייתה? מה זה לשון והייתה? צריך היה לומר ואיבן פונדק, כן, מה זה והייתה? אומרת המראה, לא קשה, כמו שכתוב כדכתיב והייתה אוהלי אבדנו. אז רואים שיש שק של נטיעה גם באוהל, אז יכול להיות פונדק, כן, ושייכת לשון נטיעה במקום לשון בניין. אתה יכול להגיד אני בונה אוהל, אתה יכול להגיד אני נוטע אוהל. והייתה אוהלי אבדנו. בהמשך כתוב והייתה אשל בבאר שבע ויקרא בשם השם אל עולם. אמר יש לקיש, אל תקרא ויקרא אלא ויקרי, מלמד שיקרי אברהם שמו של הקדוש ברוך הוא בפי כל עובר ושב. איך הוא עשה את זה? איך הוא יקרי שמו של הקדוש ברוך הוא בשם, בפי כל עובר ושב? כיצד? לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו, אמר להם וכי משלי אכלתם? משל אל עולם אכלתם, הודו וברכו למי שאמר והיה העולם. כך הוא אמר להם. אז עד כאן לשון הגמרא. מסביר המהר"ל, כבר התבהר מידה משובחת הזאת של הכנסת אורחים שהיה מיוחד באברהם, וזה כמו שאמרנו למעלה, כי אברהם היה מידתו לגמול חסד, ולפיכך הייתה לו מידה זאת להכניס את האורחים שהוא גמילות חסדים. ומחלוקת זו שחולקים אם היה האשל פרדס או פונדק, דבר זה בארנו במקום אחר ואין להאריך בזה. אבל יש לפרש לו, אבל הוא אומר, הוא מוסיף, אבל יש לפרש כי מחלוקת שלהם איזה עיקר הכנסת אורחים. אם עיקר הכנסת האורחים כאשר נותן לאורח דבר שהוא נהנה בו ביותר, דבר שהוא טובה והנאה יתרה, ולפיכך אמר שעיקר הכנסת אורחים, אתם מבינים? מה עיקר הכנסת אורחים? אתה נותן לאורח דבר שהוא נהנה בו ביותר, למה? כי זה טובה והנאה יתרה. זאת אומרת, יש דברים, זה כבר דיברנו על כך, שיש דברים שהם בגדר מילוי צרכים הכרחיים, ויש דברים שהם לא בגדר מילוי הצורך ההכרחי, אלא זה מה שנקרא תוספת, זה לא דבר שעיקר החיים תלויים בו, אלא זה בונוס, כן? תוספת על עיקר החיים. אז הוא אומר, ולפיכך אמר שעיקר הכנסת אורחים שנטע פרדס ובו כל מיני מגדים, והיה מכניס אורחים כדי להנות אותם בפרדס הזה. מה זה מיני מגדים? פירות טובים, דברים שהם הם 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 מהנים את האדם, הם לא החיים שלו, כן, זה פינוקים, עושים את החיים יותר נעימים. אז הדעה אומרת שהוא נטע פרדס, אומרת שההכנסת אורחים של אברהם אבינו הצטיינה בזה שהוא דאג לכך שהאורחים לא יקבלו רק את ההכרח, אלא יקבלו גם את ההנאה, כן, את ההנאות, כן? ובזה הוא איש טוב לגמרי, כאשר הוא נותן אל האורח דבר זה. ולמן דאמר שעשה פונדק, סבר כי עיקר הכנסת האורחים כאשר עושה ההכרחי להם. מה זה פונדק? פונדק זה בית שאתה יכול לישון בו, אתה מקבל את הצרכים ההכרחיים שאתה צריך, אתה מקבל, זה מה שהוא אומר. אבל אגב שאינו טובה יתרה, רק שהיה להם פונדק לאכול ולשתות, דבר זה הוא עיקר הכנסת אורחים, לא הפרדס שאינו אלא לטובה יתרה, ואין ראוי לאורח שיהיה מכביד על בעל הבית. כן? אז אלא מה? בעל הבית בדין הכנסת אורחים, הגבילות חסד הזאת, צריכה לדאוג לאורח למילוי הצרכים ההכרחיים שלו. ומאן דאמר פרדס, כי ראוי שיהיה הבעל הבית מכבד את האורח בדברים אלו כמו פירות טובים שראויים לכבד בהם האורח. ואין זה הרי הוא הסביר קודם שלמה הדעה אומרת פונדק אומרת שלא צריך פרדס. מה אתה, האורח לא צריך להכביד על בעל הבית, יש מינימום אבל לא צריך להכביד. אומר לא, זה לא הכבדה. כאשר מביא לפניו פירות משובחים, כך יש לפרש מחלוקת שלהם, אבל פירשנו עוד במקום אחר ואין כאן מקומו. טוב,
צריך לתת לשון לאורח.
מה? כתוב שלוש לשונות בחרדל. אז רואים שהוא, רואים שהוא נתן להם מה שנקרא משהו מיוחד. בפרק חלק אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן קיסמה, גדולה לגימה שהרחיקה שתי משפחות מישראל. גדולה לגימה שהרחיקה שתי משפחות מישראל, שנאמר על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים. ורבי יוחנן דידי אמר, גדולה לגימה שהיא מרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים ומעלמת עיניים מן הרשעים ומשרה שכינה על נביאי הבעל ושגיגתה עולה זדון. עכשיו הגמרא מסבירה כל דבר ודבר שהוזכר בדברי רבי יוחנן. עוד פעם, רבי יוחנן דידי אמר, זאת אומרת רבי יוסי בן קיספה, רבי יוחנן בן רבי יוסי, בן שם רבי יוסי בן קיספה אומר, הגדלות של לגימה שהרחיקה שתי משפחות מישראל, כן, עמון ומואב נתרחקו, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. למה? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם מצרים. אז הם ננשו שעמוני ומואבי לא יכול, לא, אסור ליהודי להתחתן עם עמוני ומואבי. כן, בת ישראל אסור לה להתחתן עם עמוני ומואבי. ורבי יוחנן דידי אמר שהגדולה לגימה שהיא מרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים ומעלמת עיניים מן הרשעים ומשרה שכינה על נביאי הבעל ושגיגתה עולה זדון. אז הגמרא מסבירה, מרחקת את הקרובים, כן, מאיפה אתה רואה? מהמון ומואב. הרי המון ומואב הם קרובים, קרובים של ישראל, כן, בני לוט. ובכל זאת באה התורה ואמרה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, הרחיקה את הקרובים. מצד שני מקרבת את הרחוקים. מאיפה אנחנו לומדים את זה? מיתרו. יתרו הוא רחוק. ואמר רבי יוחנן, בשכר מה שאמר יתרו, כשבאו אליו הבנות שלו ואמרו, איש מצרי הצילנו מיד הרועים, כן? אז הוא אמר להם, תראין לו ויוכל לחם. הכנסת אורחים. רואים שהמושג לגימה כאן זה לאו דווקא לגימה. לגימה זה הכנסת אורחים. גדולה לגימה, כן? הכנסת אורחים. על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, הם נהנשו. לא יבואו מעמוני ומואבי בקהל השם. יתרו שאומר לבנות שלו, קיראין לו ויוכל לחם. איך לא הזמנתם אותו? קיראין לו ויוכל לחם. הוא מארח את משה אצלו, כן? מקיים מצוות הכנסת אורחים כלפי משה רבינו. אז זכו בניו וישבו בלשכת הגזית, שנאמר, וממשפחת סופרים יושבי יעבץ, תרעתים, שמעתים, סוחטים. מי הם המשפחת סופרים יוצאי יעבץ? יושבי יעבץ הם הקיינים, הבאים מחמת אבי בית רחב, וכתיב אתם ובני קייני חותן משה עלו מעיר התמרים. אז בני יתרו זכו לשבת בלשכת הגזית בגלל היסוד היה הכנסת אורחים של יתרו. מצד שני מעלמת עיניים מן הרשעים. איפה רואים את זה? הוא אומר ממיכה, כן? מיכה, הרי הוא מיכה היה החזיק, מה כתוב על מיכה? כתוב שהוא החזיק פסל, אבל הוא הרח, כן? כתוב שהוא הרח בביתו את בסוף ספר שופטים, כך כתוב שהוא הרח בביתו. אז בגלל האירוח שהוא הרח בביתו, אז מעלם את עיניים, הוא לא נענש, מעלם את עיניים מן הרשעים. ומשל שכינה על נביאי הבעל מעידו הנביא דכתיב, אולי נביא תנך, אז נראה את זה בפנים, רגע אחד, אם יש פה, הנה יש פה תנך, בוא נראה את זה בפנים רגע אחד, הנה כתוב ככה, ויהי איש מהר אפרים כמו מיכאיו. אחרי זה כתוב ויש מיכה לא בית אלוהים, והיה אספות וטרפים וימלא את יד אחד מבניו הילו לכהן, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. כתוב אחר כך, ויהי נער מבית לחם יהודה, ממשפחת יהודה, והוא לוי, והוא גר שם. וילך האיש מהעיר מבית לחם יהודה לגור באשר ימצא, ויבוא הר אפרים עד בית מיכה לעשות דרכו. ויאמר לו מיכה, מאין תבוא? ויאמר אליו, לוי אנוכי בית לחם יהודה, ואנוכי הולך לגור באשר ימצא. ויאמר לו מיכה, שבה עמדי, בוא תשב איתי, ארח אותו בבית, ויהיה לי לאב ולכהן, ואנוכי אתן לך עשרת כסף לימים וערך בגדים ומחייתך. ויהיה לך לוי, ויואל הלוי לשבת את האיש, ויהי הנער לו כאחד מבניו. אז אומרת הגמרא, בגלל האירוח הזה שהוא ארח את הלוי הזה, אף על פי שמיכה החזיק פסל, כן, והיה ידוע פסל מיכה, פסל מיכה
זה מושג,
מה זה מושג, נכון? אבל בגלל האירוח הזה הוא זכה לכך שלא דנו אותו, מעלם את עיניים מן הרשעים, זה מצד אחד. אחרי זה בספר מלכים כתוב על עידו הנביא, איפה זה כתוב? רגע אחד, אני אמצא את זה, רגע אחד, הנה רגע, רגע, הנה איפה זה? רגע אחד, הנה, כתוב ככה, כתוב, רגע אחד, הנה, כתוב ככה, כתוב ככה, אז רגע, איך כתוב בגמרא? כתוב בגמרא, הלשון של הגמרא, ומשרה שכינה על נביאי הבעל מעידו הנביא דכתיב, ההיא הם יושבים, דבר השם אל הנביא אשר השיבו, אלא נביא אשר ישיבו. אז זה בפרק, זה במלכים פרק י"ג כתוב, הנה כשירובעם כתוב ככה, והנה איש אלוהים בא מיהודה בדבר השם אל בית אל, וירובעם עומד על המזבח, הרי ירובעם הקים מזבח בבית אל, וירובעם עומד על המזבח להקטיר, ויקרא אל על המזבח בדבר השם ויאמר מזבח מזבח, כה אמר השם, הנה בן נולד לבית דוד יושיהו שמו, וזבח עליך את כהני הבמות המקטירים עליך, ועצמות אדם ישרפו עליך, ונתן ביום ההוא מופת לאמור, זה המופת אשר דיבר השם, הנה המזבח נקרא ונשפח הדשן אשר עליו. זה אומר הנביא שנשלח על ידי הקדוש ברוך הוא. והיג ישמוע המלך את דבר איש האלוהים אשר קרא על המזבח בבית אל, וישלח ירובעם את ידו מעל המזבח לאמור תפסו, ותיבש ידו אשר שלח עליו ולא יכול להשיבה אליו, היד שלו התייבשה של ירובעם, והמזבח נקרא וישפך הדשן מן המזבח כמופת אשר נתן איש האלוהים מדבר השם. ויען המלך ויאמר אליש האלוהים, חלנה את פני השם אלוקיך והתפלל בעדי ותשוב ידי אליי. אז ירובעם מבקש ממנו, תבקש מהקדוש ברוך הוא שישיב לי את היד. אז אומר הפסוק, ויחל איש האלוהים את פני השם ותשוב יד המלך אליו ותהי כבראשונה. וידבר המלך אל איש האלוהים, בוא הייתי הביתה וסעדה, הוא הזמין אותו אליו לאכול ואתנה לך מתת. ויאמר איש האלוהים אל המלך, אם תיתן לי את חצי ביתך לא אבוא עמך, ולא אוכל לחם ולא אשתה מים במקום הזה, כי כן ציווה אותי בדבר השם לאמור, לא תאכל לחם ולא תשתה מים ולא תשוב בדרך אשר הלכת, וילך בדרך אחר ולא שב בדרך אשר בא בה אל בית אל. כתוב אחר כך, ונביא אחד זקן יושב בבית אל, ויבוא בנו ויספר לו את כל המעשה אשר עשה איש האלוהים ביום בבית אל, את הדברים אשר דיבר אל המלך, ויספרום לאביהם. אז כתוב, ונביא אחד זקן יושב בבית אל, ויבוא בנו ויספר לו, וידבר עליהם אביהם איזה הדרך הלך, ויראו בניו את הדרך אשר הלך איש האלוהים אשר בא מיהודה, ויאמר אל בניו, חיבשו לי החמור ויחבשו לו החמור וירכב עליו, וילך איש אחרי איש האלוהים וימצאהו יושב תחת האלה, ויאמר אליו, האתה איש האלוהים אשר באת מיהודה? ויאמר אני. ויאמר אליו, לך איתי הביתה ואכול לחם. אז הוא אומר לו, לא אוכל לשוב איתך ולבוא איתך, ולא, כמו שהוא אמר לירובעם, ולא אוכל לחם, לא אשתה איתך מים במקום הזה. למה? כי דבר אליי מדבר השם, לא תאכל לחם ולא תשתה שם מים. אז הוא אומר לו, ויאמר לו, גם אני נביא כמוך, ומלאך דיבר אליי מדבר השם לאמור, השיבהו איתך אל ביתך ויוכל לחם ויש מים, כי חש לו, הוא שיקר. וישב איתו ויוכל לחם בביתו ויש מים, ואי הם יושבים אל השולחן, ואי דבר השם אל הנביא אשר ישיבו. זאת אומרת, היה פה פלא, הרי הנביא, המערך הזה הוא נביא שקר, הוא אומר לו, בוא אליי הביתה כי השם אמר לי לקרוא לך, אז הוא נביא שקר. ואף על פי כן כתוב שתוך כדי האכילה שלהם, האירוח שלו בבית, אומר, ויהי דבר השם אל הנביא אשר ישיבו, אל נביא השקר, ויקרא אליש האלוהים אשר בא מיהודה לאמור, כה אמר השם, יען כי מרית פי השם ולא שמרת את המצווה אשר ציווך השם אלוקיך, ותשוב ותאכל לחם ותשת מים במקום אשר דיבר אליך, אל תאכל לחם ואל תשת מים, לא תבוא נבלתך אל קבר. אבל כתוב ויקרא אל איש האלוהים אשר בא, כתוב קודם, לפני כן כתוב, ויהי דבר השם אל הנביא אשר ישיבו. אז מה דורשת הגמרא? אז הגמרא דורשת, מה זה הנביא אשר ישיבו? נביא השקר. אז בזכות האירוח הזה שהוא הרח, אבל בשביל שיקר, בזכות האירוח הזה שורה עליו רוח השם. זה מה שאומרת הגמרא, משרה שכינה על נביאי הבעל מעידו הנביא, דכתיב ואי הם יושבים ואי דבר השם אל הנביא אשר ישיבו. ושגייתה עולה זדון, דאמר אביד אמריו, אלמלא ילוואו יונתן לדוד שתי קריקות לחם. זאת אומרת, אם יונתן היה, כשדוד ברח ולא היה לו מה לאכול, אז הוא בא הוא בנו ועיר הכהנים קיבל את לחם הפנים, כן? כיוון שהוא, אז היה כדי להחיות את עצמו. אבל אם יונתן שנפגש איתו קודם היה דואג לו לשתי כיכרות לחם, לא היה צריך לאכול את הלחם בנו ועיר הכהנים. אז יוצא אלמלא הלוואו יונתן לדוד שתי כיכרות לחם, לא נהרגה נוביר הכהנים, ולא נטרד דואג האדומי, ולא נהרג שאול ושלוש בניו. זאת אומרת, כל המאורעות האלה הם תוצאה של ביטול מצוות הכנסת אורחים. כך אומרת הגמרא. תראה מה יכול, מה יכולה להביא. מצד אחד אתה רואה את המעלה של הכנסת אורחים בכל המקרים האלה שהגמרא מראה, מצד שני אתה רואה שחס ושלום במקום שהייתה צריכה להיות הכנסת אורחים והיא לא נעשית כמו שצריך, תראה מה היא גורמת בסופו של דבר. טוב, נפסיק כאן, נראה את זה כבר הפעם הבאה.